ראינו בפסקה בי"ב, שבה הארכנו קצת, ונקודה מאוד חשובה. אני חוזר לפסקה בי"ב. מכל דבר במציאות אפשר להוציא עניינים נפלאים של חיוב, של אור ואמונה, של אידיאליות, צדק וטוב, ואף אם לא יופיע הטוב אלא בעתיד, בעת מן העתים, בשביל ההופעה הזאת, שווים החיים וכל מאורותיהם. אנחנו יודעים שהטוב עומד לצאת, בשביל זה מוכנים לחיות, למסות נפשנו למען הטוב הזה. נלכים בזה תרף. ופני הטוב ההוא מכבדים לנו את החיים ומכירים אותם. לא התפל והרע מעניין אותנו על אף זוהרו החיצוני, אלא הערך הפנימי החבוי שילך ויופיע בלא כל ספק. תינוק נולד? מה קורה תינוק הזה? ההורים יכולים להשתגע. תכף תראו, הוא יגיד לכם על קרובת משפחה שנולד לתינוק. אתם רואים את הבעל והאישה, העיניים כל היום, תן להם רק לרדם. תינוק מקפיץ אותם באמצע הלילה, פה כאבי שיניים, עושה בחיתולים, לך תנקה לו, רק הם אומרים, אתם משוגעים. ובגלל זה, אני רוצה להגיד לכם משפט מאוד חריף, אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים ילדים, כי ילדים מפריעים לנו. ילדים מפריעים בחיים. אנחנו לא רוצים ילדים. יש תופעה כזאת, חבר'ה, אני לא סתם, אני אומר את זה. כלב הוא או-או-או, ועושה מה שאתה רוצה. אם הוא מולף טוב, אם הוא רוטוויילר או משהו, תיזהר ממנו בגיל מסוים, שלא עשו לך איזה ביס. אבל לצורך העניין, בואו לא זה. בגלל שאין פה הבנה של מה, שאתה לא בוחן את עכשיו, מצד הטוב החבוי בתינוק, בילד הזה, אתה מוכן להופיע בו את הכל, להתייסר איתו ולעבוד כל, כל המשברים, ואתה אומר, זה הבן שלי. לטוב ולהיות יותר טוב. כי אתה מסוגל לראות בצורה אינסטינקטיבית, טבעית, נורמלית, שלצענו אהב, הרבה פעמים אנשים מאבדים אותה, שהילד שלך זה לא נבחן עכשיו. זה שהוא נולד ובוכה עכשיו, ההפך, כשהתינוק נולד ובוכה, אם הוא לא בוכה זה מסוכן. צריך להיות אותו בוכה. אפילו עושה לו שתי פליקים ככה בזה, שיבכה, וברוך השם, הילד בוכה. ואם אתה רואה תופעה כזאת של הורים, הילד הצצת נופל, בום! ואז או שהוא צועק ובוכה, ואז הורים מחכים, אתה כזה, כשזה טיפה יורד, ברוך השם הוא בוכה. שתבח שמך הוא בוכה. מצד המבט שלנו, שאנחנו קולטים, שיש פה משהו טוב, שחבוי וטמון בילד, ולמענו אנחנו מוכנים לסור את הכל. אז זה בדגם של הילד, וכן כל אדם, בחיים שלו עצמו. הוא מוכן לעשות הרבה דברים למען הידיעה של הרבי יופיע.
זה היה, בסדר, בעצם אנחנו עובדים בשביל להגיע לטוב, להגיע
בסופו
של הנקודה שלנו טוב.
אם אדם, בוא נגיד המשפט יותר חריף, למה אדם מיואש? כי הוא עומד מול קיר ואין תקווה. הייאוש נובע מחוסר תקווה. אמור הציונים, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000. אבל לפעמים נופלים מהתקווה הזאת. אנחנו לא בשנות 2000, התקווה שלנו היא אלפי שנים.
אז אם נתת דוגמה של הילד, שם דוגמה הילד, אתה משקיע בו את התחתה הכי פשוטות, אבל אתה יודע, זה סותר את העניין שבנחז וחלה הילד נהיה חולה ואיזושהי מחלה נוראית. איפה זה נכנס המשפט הזה?
כשהילד חולה במחלה נוראית, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל בכלל, אז אתה ממשיך להיות, לא אתה, אותם אנשים, הם ממשיכים את ההורים שלו, ספר לך סיפור אישי. סיפור אישי. יש לי קרובת משפחה, גרים בצפון, היא רופאה אלטרנטיבית, בעלה עורך דין, בצפון. והם לצורך העניין נקרא להם חילונים, הבעל בכלל לא יודע כלום, גדל בבית, אשכנזי, בצפון, בחיפה, לא יודע כלום, באמת לא, אבל אדם טוב. ספרת לי אחיינית, מקווה שהיא מרשה לי לספר את הסיפור הזה. אבל שמע סיפור. נולד להם, היה להם שתי בנים, הייתה בהיריון של הבת השלישית שלה. ותוך כדי ההיריון עשו בדיקות, והרופא עלה על זה, תודה רבה, עולה על זה שיש בעיות בעובר, עם העובר. לא ידעו אם זה בן או בת, אבל קלטו שיש בעיות עם העובר. טוב, קורא להם הרופא, קורא להם מכתב, אומר להם, הפלה. העובר לא זה, הפלה. אז הוא מזמין את ההורים שקבעו תאריך להפלה לעובר שהוא לא, לפי הממצאים שלו, לא תקין. אז היא, הם באו, מסתכל עליו העורך דין, אומר לו, תגיד לי, יש לך ילד? הוא שואל את הרופא. הוא אומר, כן. הוא אומר, בן כמה הוא? 8, 9. אם חס וחלילה הילד שלך עושה תאונת דרכים ונהיה נכה, אתה תמשיך לטפל בו? הבן שלך? הוא בטח, זה הבן שלי, למה לא לטפל בו? הוא אומר, מה ההבדל בין העובר לבין זה? ככה אומר לו העורך דין הזה. מה ההבדל בין שניהם? זה ילד שלנו, אנחנו נטפל בו, מה שלא יהיה. זה עובר אמנם, אבל הוא ילד. בא, הלכו הביתה, אומר, בואי נלך הביתה, לוקח את אשתו, את האחיינית שלי, הולכים הביתה. היא הייתה קצת, ככה היא מספרת לי, כלי ראשון, היא סיפרה לי, וגם הוא. זה כלי ראשון, אני מספר לך סיפור, לא שמוע. היא באה מדרודכת הביתה, והיא קצת התחילה להיות, מאז שאבא שלה נפטר, היא קצת לקראת נרות שבת, אבל היא, החיים רגיל. אז הוא אומר לה, רואה את המדרודכת? אמר לה, אין שום דבר פה, תזרקי את כל הנרות האלה, כלום. אז היא לא הבינה מה רוצה ממנה, וצעק עליה. מה פתאום? אמרת לה, אני לא מבין, יש לנו מתנה? אנחנו נגדל אותו מה שלא יהיה. נגדל אותו. ואם זה מה שלא נותן לך, נותן לך. היא אומרת, קיבלתי כוחות חיים, הלכנו, לא הלכו לשום בדיקות, שום דבר. הרופא נתן להם מכתב, לפי התאריך, יצא לניתוח קיסרי. נתן להם מכתב, הרופא ששלח אותם להפלה. והוא כמובן צעק עליהם, אתם חילונים, מה אתם, אתם לא דוסים, אתם לא בחשקת ימי הביניים, למה אתם לא עושים הפלה? הוא בא, מקור, לא טוב, הורגים אותו. ולמה להם הורגים? עושים הפלה, ככה קוראים לזה היום, הפלה. אז הוא כתב מכתב.
יש לי שאלה סתם.
שנייה, אתן לסיים את הסיפור ותשאל שאלה.
לא, זה בדיוק מה ש... כן. איך היה את נוגעת בקטע של הפלה?
טוב, אז זו שאלה צדדית, זה לא קשור, זה הסיפור. זו שאלה אגפית. אז הוא אומר, טוב. הוא כתב מכתב להפניה לרופא שצריך לראות אותם, והוא צריך לבית בבית חולים. אז היא אומרת, כמובן שאני ככה בקוחה בשון נעז, קוראים לזה, פתחה את המכתב, היא אומרת מה כתב. כתב, הורים לא הגיוניים, לא יודע מה קרה להם, דווקא אנשים אינטליגנטיים, היא רופאה, הוא עורך דין, לא יודע מה קרה להם. ככה הוא כותב לרופא של הבית חולים. טוב, באים לרופא של הזה, אז הוא אומר, אתם זוג מאוד מעניין, אתם מעניינים אותי, אני רוצה לתת לכם את הניתוח הקיסרי. טוב, שורה תחתונה, נולדה תינוקת, ילדה, בריאה, שלמה, הכל בסדר, אין שום בעיה. אבל הוא אמר להם, הוא עשה פס בבית חולים, בחדר שאשתו ילדה כבר, עשה פס אדום, אמר לרופאים, אף אחד לא נכנס לפה. בבית חולים! אתם לא רציתם את הילדה הזאת, אף אחד לא נכנס לפה. כי באו לראות את האטרקציה הזאת. הוא בר, שלכאורה היה בעל מום ונולד, ברוך השם, בן פורת יוסף, בריא ושלם. אז אני אומר, אותו אבא, וכזה אותו עורך דין, הבעל של האחיינית שלי, אצלו הוא בא, זה הילד שלי, מה אתה תגיד לי? אתה רופא, יש לך בן 8? אין הבדל אצלי בגילאים עכשיו. זה שלי! שלי... אז אני אגדל אותו משהו. זה אהבת הורים טבעית נורמלית, לא צריך בשביל זה הרבה פילוסופיות. לפעמים, הפילוסופיה מוציאה אותנו מהטבעיות.
אם זה מחלף שהיא
מדעית,
שהיא
גנטית, שאולי אז הוא שאל אותו שאלה עקרונית. הוא אמר, תגיד לי מה ההבדל בין הילד שלך בן 8 לבין העובר שלי 3 חודשים, 4 חודשים בבטן.
השאלה אם הוא בחזקת חי או שלא.
הוא מת. עובר.
לא, אבל יש...
על פי הממצאים שלהם זה היה מום. על פי הממצאים. עובדה שממצאים לא נכונים. כי היא נולדה בסדר. עוד פעם, אני מתחיל בזה. בעצם העובדה שאתה אוהב משהו, אתה תופיע אותו כמו שהוא. אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה, זה ההבדל בין הרבה תפיסות אמוניות שלצלנו הרב, לפעמים גם נולדים ילדים בעלי מום. אז יש אנשים ששוכים את זה לאימוץ או הם זורקים את זה. מה אתה זורק את זה? זה שלך. זה פדיון, קיבלתם הקדוש ברוך הוא. אתה תטפל בו. אבל כשהתפיסה היא תפיסה כזו אמונית, שאתה לא מספיק אוהב את הדברים עצמם, אז למה שמשהו יפריע לך בחיים? אתה רוצה ילד נורמלי שהולך, זוהם, רגיל, והוא יהיה מעולף. אז אתה לוקח ליתר ביטחון כלב ודגים שלא עושים רעש.
לא, אפשר להגיד,
אי
נוח, אתה אוהב את הילד שלך, אז תרצה שאם יש מחלה שמסכנת גם את החיים שלו וגם את החיים הבריאים והנפשיים שלו, אז אולי עדיף שהוא לא יוולד.
אבל למי אתה שאתה תקווה שהוא לא ייוולד? אתה מחליט שהוא לא ייוולד. אתה לוקח להיות בעל הבית על החיים. זה חיים, עכשיו יש שם חיים.
איזה מין חיים אלה?
זה חיים שבהם יופיעו צורות חיים כאלה, שהם גם יופיעו באותה נשמה שירדה לעולם ומטופלת כרגע, וגם בכל הסובבים אותה שתגרום לכך. אני יש לי חבר אחר, לצערנו הרב, הייתה בעיה בלידה, והילדה יצאה אימום מסוים. הילדה יצאה אימום, אימום, נכות, נכות כמעט 100%. אתה רואה ילדה, אומר לי אותו חבר, שהמשפחה מאושרת. איזה חיים יכניסה למשפחה? איזה חיוניות יכניסה למשפחה? כולם נמצאים איתה, ממש.
אם זה מחלה ספרית שתמות בגיל 10?
אני לא יודע. אני לא יודע, אנחנו נטפל בה. אנחנו מעל הבית, אתה יכול... אבל היה לה דבר, מכן שסיפרתי לך, שהרופאים קבעו שיש לה מום לעובר, אז לא ידעו אם זה בן או בת, יש לעובר מום, ולכן אנחנו עושים הפלה, כי זה טבעי, זה נורמלי. רק הדוסים, החשקת עם הביניים, הם לא כאלה, אין להם ברירה, מסכנים, הם...
אני רוצה לענות לו משהו רגע, משהו מאוד בסיסי, מה שאני חושב פה בוויכוח. בדיון, מרגע שילד אחרי 30 יום, הוא ילד, הוא יצור חי לכל דבר, אם אתה הורג אותו, זה רצח ממדרגה ראשונה, עכשיו שנייה. לא, זה ודאי, זה ידוע, ברור. זה תינוק, ידוע, עשו מחקרים, בדקו, ראו, יש לו גם רגשות, יש לו הכל, הוא מרגיש דברים, קורא דברים, ממש, הרבה מחקרים שקראתי בתחום הזה. זה עבודה די גדולה, זה ממש ידוע, ברור, יש לו נשמה, זאת אומרת, לפי היהדות בכלל, באמת אחרי 30 יום מקבל נשמה, ועובדת מתעברת ויש לו הרבה עם זה. אז לא, ברגע שהוא הופך להיות באדם חי, יהיה ידע שתגיד שלא יחיה, לא עשרה, לא מה עשר שנים, נמסכים. שנה, יום, תגידו לי, היום הוא פה, בואי אתה תביא אותו.
בוא אני אספר לך, בוא נעצור, אנחנו סוטים מהנושא רגע, מחילה. אני אספר לך, יש נדמה לי פרופסור מלמד, נדמה לי, סליחה, חבר, בוא נעשה את הדברים, אחר כך עושה מתנס, מה אתם רוצים, כדור, מה שאתם רוצים. בואו נתן לך. בשש, סליחה, יש פה בזה, יש פה אחרי מתנס מלון מאיר. יש, נדמה לי, קוראים לו פרופסור מלמד, או דוקטור, אני לא זוכר איזה, יהודי, הוא קצת מבוגר, שקיבל ניוון שרירים, מצאנו עליו, והוא נמצא במצב שבו הוא מתקשר דרך העיניים, כל הגוף משותק. הוא כתב כבר מלא ספרים, הוא מספר, הוא הולך לסרטים, הולך לכל הדברים, עם מכונות הנשמה, עם כל המערכות עצמם. הוא אומר שהחיים שלו, בתקופה הזאת, זה הלך הוא לא נולד כך, זה הלך ונהיה. החיים שלו בתקופה הזאת, שלא בשביל המשפחה, חיים מאוד מאוד יצירתיים, מאושרים, וכותבים, בעיניו, כלום רק העיניים זזות. הוא לא עומד עכשיו ספר רק עם העיניים. הנכדים באים אליו, ושמחים איתו, ואמצעים, וכולם, הכל איתו ביחד. השאלה, איך אתה לוקח את החיים? אם אתה אוהב את החיים, או שאתה, אולי, איזה בעשה, תראה מה קרה לנו. נולד לנו ברווזון מכוער. רצינו שילד לנו איזה אריה, נולד לנו קלימרו. איך אתה לוקח את הדבר בחיים? זו הגישה. האם אתה אוהב את החיים, וממילא אתה רוצה להופיע את החיים, ואתה תעשה את הכל למען אותם חיים, ואנחנו לא בלבטים על החיים, לא יודע כמה אדם יחיה. מה אנחנו יודעים? היום אתה יכול לגדל, מישהו יכול לגדל ילד, הוא הולך בדרך, לפני שבוע בירושלים, אמא לך עם הבן שלה, הילד שלה תומס באמצע, את משתק, יכול להתפגע בו, והוא נהג. אנחנו יודעים, אנחנו החיים על דברים מסוימים. אני לא מדבר על מיטת הריסה, אני לא מדבר על כל מיני מצבים, אנחנו לא, אנחנו החיים על הנתונים שקיימים.
יש מחלות ילד, יש לגוף מזדקן, מרגיע שנולד, אז הוא הולך למות בגיל 10.
אבל יש פה, אתה לא, זאת הנקודה. אנחנו, עוד פעם, אנחנו, תפקידנו, אם מגיע נשמה לעולם, להופיע את כל המערכות עצמם, ולכן, על פי היהדות, באמת, אסור להתאבד, אסור, כל הדברים האלה הם מושגים שלא שייכים לעולם היהדות, כי להתאבד זה בדיוק הפך החיים. אנחנו הולכים להופיע את החיים, וכשהחיים מופיעים, אנחנו טוב, נכניס פה עוד כמה מסגרות אחרות של מבטים אמוניים, שכל שם יש את התיקון שלה, ארגון נשמות, כל מיני דברים, זה פאזה אחרת. בואו נראה בפאזה הרגילה. יש פה חיים, אנחנו נופיע אותם. אם יש פה, קיבלנו פיקדון, אז זה סיפור של רבי מאיר ובוריה, עם הילדים שלו מתו, והיא לא רצתה לצייר את בעלה.
שבת
זה היה? בשבת. לקחה אותם, שם אותם בצד. שני ילדים נהרגו, מתו לו. אז היא אמרה, תגיד לי, בא אליי שכן, נתן לי פיקדון. אני יכולה להחזיר לו? הוא חייבת להחזיר לו או לא להחזיר לו? מה זה? פשוט נגד. מה קרה לך? מה נתן לך משהו? פיקדון? תחזירי לו. במיוחד אם הוא רוצה את זה. היא אמרה, תשמע, הפיקדון שקבלת מהקדוש ברוך של הילדים שלך, נלקח. תקע אותו, מה שנקרא. תחמה, הייתה מאוד פורך. אנחנו מקבלים פיקדון. עכשיו, הפיקדון, תשמע אותו כמו שהוא, כמו שקיבלת אותו. תפתח אותו, תעובם אותו, תופיע בו את הכוחות החיים. וממילא, אותם כוחות חיים שתופיע איתו, הם גם יופיעו בך, זה לא הוא. זה לא, כמו שאמר לי אותו אחד. המשפחה עצמה מתרומת יותר. החבר הזה עם הילדה, עם הנכות הגבוהה. חיינו אותי חסר המשפחה. כל המשפחה הייתה מאוד קול כזה, ופתאום נכנסו חיים. אז המבט הוא מבט של איך אתה לוקח את הדברים עצמם ומאשיר אותם באלף, ומילא מאשיר אותם גם בעין ובכל השאר האותיות שאתה רוצה. פה נכנס, אין ספק שהמבט האמוני הוא מוסיף יותר. כי בלי זה אתה מבין שיש ריבונו של עולם, יש משגיח, ריבונו של עולם עושה מהלכים מסביב המציאות, ולאותם מהלכים יופיעו. אז זה... אז בואו נחזור לפה, שורה רביעית. לא התפל, לדערה, מעניין אותנו. עליו זה אור החיצוני, אלא הערך הפנימי החבוי שלך ויופיע, בלא כל ספק, אחד שיש חיים. יודעים בוודאות גמורה שבאים עם כוח חיים. מעתה מחיה את כולם. ואף אם יורדים החיים, מסתבכים, תחכים, כוחם ומיודם, מהמבוקש האלוקי של מציאותם, הלא אין זו אלא ירידה רגעית, שטחית וחיצונית. לא יצא העולם מידי השלטון האלוקי, ולא ניתן בידי הרשעה. בואו נספר לכם תכף סיפור על הדבר הזה. חלילה, להפך, ככל שנראית המציאות ההולכת בניגוד למגמה העליונה, הנה תובה גנוז בקרבה פנימה, ועל אף כל ההפרות בסדרי ההתגשמות וההופעה ינצח הטוב העצמי, הנצחי, את כל מעקביו. הבנה כזאת, אותה מורה לנו הלל באופן מופלא מאוד, היא הבנה היא מאוד גדולה ועמוקה. אני רוצה ברשותכם, או לא ברשותכם, אין לכם ברירה, כאלה קמים, אני אומרים, טוב, ברשות הקהל, מישהו פעם בא אליי, זה אחד, שרי עליו, שבתי שבעה על אחי. בא בן אדם, נכנס לבית, היינו משפחה ככה, בן פרד יוסף, אנחנו משפחה גדולה, שבנו ככה, כמו שקרה, אצל הספרדים כזה, אוהל כזה, עושים כמו אוהל כזה, בא, נכנס, תקל, טוב, הגיעה תפילת מנחה, פעלנו מנחה, נגמר תפילת מנחה, קם בן אדם, ברשות הקהל, אני רוצה להגיד דרשות, לילול נשמת, הנפטר, דיבר, מסתכלים עליי כולם, נציג האלוקים עלי אדמות, הבעל תשובה של המשפחה, מי היי? לא, 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 רק ביקש ברשות כולם, התחיל לדבר. טוב, נגמר, זה כבר התחילה התחילת ערבית, עושים לו ככה בשעון, טוב, עצר, ערבית. התחיל ערבית, גמרנו ערבית, קם לדבר עוד פעם, אמרו לו, חבר'ה, צריכים לאכול. אמרו, אין, תאכלו ואני אדבר. שהוא דבר, מה אתה רוצה, באת הזה? לקחתי אותו הצידה, תפסתי אותו בצד, אמרתי, שמע, היה גם סיפור קצת טרגי בשבעה האלה, אמרתי, תראו את שמה חבור. אתה נכנס פה למשפחה, אתה לא יודע מה המצב, אתה לא יודע כלום. וחוץ מזה, אמרת, קמת ואמרת, ברשות המשפחה. קיבלת רשות במשפחה? מה אתה אומר? אז אני אומר לכם ברשותכם, לא נותן לכם רשות. אני לומד ממנו, את הדברים השליליים, צערי הרב. אז טוב, יש פה איזה דף קטן, קטנטן, של כמה דברים, נשלים פה את הנקודה. אז זה ברשות ולא ברשות. את המקור, כן, אחי. סוף סוף יש פה חיוניות, לא מאובנים פה. אבל בוא נעשה את זה אחר כך. כי, לא, אנחנו נתחיל להיכנס לזה, נתחיל פה... לא, אין בעיה שבבסוד, אבל אני רוצה, חלקנו דפים, שני הדפים היינו עוד עושים איזה העפלה או ההפעלה. אז את המקור הראשון הקראתי לכם בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, עם רבי עקיבא והשועל, זוכרים, מי שהיה פה. עכשיו אנחנו נראה פה מקור נוסף למטה במדרש רבה, בחלק התחתון. רבי שמואל בר נחמן פתח מדרש רבה, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. אנוכי ידעתי את המחשבות. חפשימו לב, יש פה תיאור של סיטואציה מסוימת שהייתה בזמן נתון מסוים אצל יעקב אבינו וכל החמולה שלו בסובבים אותו. שימו לב מה אומר. שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף. הם היו עוד בטרנס של המכירה, שם אותו בו הזה, למדנים, אלה מכרו לאלה, הם עסוקים במכירה. יוסף היה עסוק בשקו ותעניתו, הוא הורד לבור למצרים, נשלח לשקו ותעניתו. ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, יצוי אביו, הוא מסתבך שם עם הנושא של הזוגיות של אבא שלו, מחליף יצויים, מסובך שם. יעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, מודיעים לו, תערוך תורף יוסף, חיה רעה חלתה. בן אדם, הבן האהוב עליו, מודיעים לו שהוא נפטר, שחיה רעה טרפה אותו. יהודה היה עסוק, ניקח לו לאישה. סיפור של תמר, סיפור של יהודה. במבט חיצוני עיתונאי, אנדרמוסיה משפחתית, לא מוזיקלית, משפחתית. אין שליטה בכוח. ראש המשפחה, יעקב אבינו, יושב בדיכאון, קשה על מצב בנו. תערוף תורף יוסף. הוא אבל, לא מוכן להתנחם. האחים עצמם מסובכים, רואים את האבא, יודעים מה הם עשו ליוסף, מה עשינו, ריבונו של עולם, מכרנו אותו, לך תדע, כלום. ראובן מסובך עם הסיפור של מה שאמרנו קודם. יהודה מסובך עם הסיפור עם קלתו. מסובך, אתה רואה, בן אדם, קלתו, פתאום קולט עליה שהיא לא הייתה צנועה, סתם מעשה לא צנוע. מה, מוצאים אותה?
תוציאו ותשרף.
תוציאו ותשרף, יש פה הנחיה, קרות איך עניינים פה, הכהן שלנו. אין פשרות. בזמן הנתון הזה, אתה אומר, רגע, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? אתה, השטח מופקר. משל למה הדבר דומה? לכיתת ילדים במכון מאיר, שהרב לא הגיע לשיעור. אווירוני, טילוני, פאק, פוק, טאק. אין מלך בעת ההיא, איש אשר בן אבי עשה. יש פה חוסר שליטה במציאות. אז איפה אתה, ריבונו של עולם? תגיד לי מה אתה עושה. שימו לב מה אומר המדרש. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. חבר'ה, ריבונו של עולם יצא לפנסיה חס וחלילה, הוא לא הזדקן, לא תש כוחו. הוא בעניינים, יש שליטה. אתם רואים חלקים מקוטעים, חלקים, קטעים מסוימים. אבל יש פה מערך, איזה מערך כולל כזה, שריבונו של עולם, מכל התסבוכות האלה, המקומיות הקטנטנות האלה, הוא יוצר פסיפס תמונה שלמה של אורו של משיח. זה ריבונו של עולם, זה מבט אמוני להסתכל על המציאות. כמו אנחנו ראינו פה, זה לא שכך הוא חוזר את המציאות, חס וחלילה. המציאות נשלטת. יש אובמה ויש שמאל ויש מלא דברים. המציאות מטושטשת לגמרי. אתה יכול לאבד את השתונות שלך, להגיד ריבונו של עולם, זאת אומרת, תגיד, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? תסתכל מה קורה פה מסביבי. מותק, קח ג'ק, עדיף הידראולי, תתחיל לעשות ככה ולהרים את עצמך למעלה. לראות מבט כולל יותר. מבט אמוני. על המציאות, על הכל. אתה רואה קטעים, 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 ואתה לא רואה תמונה כוללת. כן, יונתן.
עכשיו
תראה שאתה אחרת. אין בעיה, איך שאתה רוצה, ספר.
זה רק אחרי מעשה. היה עסוק, היה בעבר הכל. בדיעבד אתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את אורו של משיח. מתוך הבלגן הזה, האור של משיח מיהיה יותר. אבל תוך כדי מעשה, אתה לא אומר ככה השם רוצה אם זה קורה כנראה. אתה פועל כדי שזה יהיה כמו שאתה רוצה.
אתה...
כמו שהשם רוצה הכוונה.
מה זאת אומרת? אנחנו, המדרש בא לתאר לנו סיטואציה. הוא מתאר שכל אחד עסוק במשהו מסוים. זה לא שאנחנו מעודדים פה את השלילה.
עסק במשהו מסוים. עסק כתוב. היה עסוק,
לשון
עבר.
היה עושה.
עסוק בשקו ותעניתו. עסוק, עסוק בהווה. אני גם לא יודע לקרוא.
יוסף, נדבר על יוסף.
כתוב, שבטים היו עסוקים במכירתו. עסוקים. יוסף היה עסוק בסקוב את תעניתו. ראובן היה עסוק בסקוב את תעניתו. יעקב היה עסוק בסקוב את תעניתו. יהודה היה עסוק לקח לו לאישה. נו, ומה הקדוש ברוך הוא? היה עוסק בוער של משיח. מכל המהלכים האלה, ריבונו של עולם, לך זה מצטייר כקטע מסוים. אני לא מעודד את המהלכים השליליים. אתה צריך להופיע טוב במציאות. אל תטעה. אני מגמתנו לעשות טוב בעולם. אנחנו לא מחפשים רע בעולם. אבל אנחנו, כשמופיע מהלך שנראה לנו רע, אנחנו יודעים שיש אדון לבירה הזאת.
אחרי מעשה.
מה זה אחרי, מה זה אחרי מעשה? אתה בתוך המעשה.
תורמה,
אני לא מקבל את זה, אני משתדל,
איך
כבודה הגיבה, שאני משתדל.
מה שנעשה כבר אין
להשאיר,
אבל מה שעכשיו קורה, אני פועל בה.
אתה עושה את כל ההשתדלות של...
אתה... תפקידך בעולם לעשות טוב, להופיע טוב במקסימום האפשרי. לא להיות מאנשים שמחפשים רע, לא מחפשים אידיאולוגיה של רע, לא רואים שום דבר רע במובן של רע, ומצרפים אליו. זה תפקידך בעולם. עכשיו, אמרתי, ניקח ג'ק, ותתרומם טיפה. לראות איך בערג הכללי שקיים במציאות, איך כל דבר, יש פה קודם כל מנהל, יש בעל הבית, יש אדון לבירה. אתה מבין? זה המבט. קודם כל לדעת שהדברים לא ברחו מהאדם תחת שליטה. לפעמים יש מפקד בצהל או מורה שלא שולט בעניינים. ואתה יודע מה קורה בכיתה, או הורים שאין שליטה. כל אחד, בלגן! אתה נכנס לבית כזה, אתה רואה בלגן. עכשיו, מה קורה? זה בית שבעל הבית איבד את השליטה. המורה, ההורה, המפקד בצה, לא משנה, איבד את השליטה. אין לו מנהיגות, אין לו כלום. אבל יש מצב שהוא להבדיל, שונה בהחלט, מצב שריבונו של עולם מנהל את העניינים. במצב שריבונו של עולם מנהל את העניינים, אין מצב שמשהו ברח לו מהידיים, או בטעות, או הוא קיבל אגפית. אין מושגים כאלה. זה לא מושגים אמוניים. ריבונו של עולם שולט בעניינים בכל המערכות. ומה שנראה בעינינו כמהלך שהוא מהלך שלילי, אבל או משהו מסוים, ריבונו של עולם הורג את זה למהלך יותר כולל. בואו ניקח עוד שתי נקודות. שנייה, בואו ניקח את המידה שני ועוד משהו, ואז יכול להיות שאני אענה לכם על חלק השאלות. במידה ולא, אז אני מקווה לענות. במידה ולא, אני אתחמק ונדבר בחוץ. בסדר? אנחנו לא בורחים ברוך השם, אנחנו פה גם מוקלט, כולם רואים, אי אפשר לחזור בי. אגיד, לא אמרתי. אז אין בעיה, אנחנו פה החיים לדברנו. הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה דבר מאוד מעניין. איוב בא בטרוניה מסוימת על כל מה שנעשה. המהלך של איוב זה מהלך לא פשוט, יש שם איזה טרוניה מסוימת. איוב עד יום, יוולד בו, עזוב, היה עדיף שלא נולדתי, היה עדיף שכלום. ואז מתחיל המענה האלוקי. הגמרא פה, בבבא בתרא, דנה בשתי נקודות מאוד מעניינות, אבל שעניינם, המסר של ריבונו של עולם, גם ממה שנראה, מוציא את הטוב. אז בואו נראה. אומר הפסוק, הידעת את לדת יעלה סלע, חולל איילות, תשמור. יש לך עוד דף. תגולה בדפים. אתה יודע בעל פה? לא, לא. תעשה שם עבר, כאילו יש לך... כאילו אתה לא יודע בעל פה. אומרת הגמרא, יעלה זו אכזרית על בניה. היעלה יחזית על בניה. בשעה שקורעת ללדת, עולה לראש הער, כדי שיפול ממנה הוולד וימות. היא אכזרית. יש לה ולד, יש מצבים, מי שלא יודע, אני עושה קצת הבחנה כמובן, לא אותו דבר, אבל אתם יודעים שאישה שיולדת, מביאה קורבן חטאת. למה קורבן חטאת? כי היא אומרת, אני לא רוצה יותר ילדים. כי בזמן שהצעירים, והייתי כמה פעמים בחדרי לידה, ושאתה שומע צעקות, פעם אחת בדיחה, אבל סיפור אמיתי. איזה אחת, אמא, הייתה לה אמא מרוקאית, היא באה, והילדה צועקת ונענכת בכאבים, והיא אומרת, כמו המרוקאים הרגילים, הרבי שום בר יוחאי, הרבי מאיר, כל הצדיקים. לא, שיצאו מפה, שלא יהיו בחדר לידה, הילדה צועקת. שיצאו, שלא יפריעו ללידה. אז זה מצב מאוד קשה, אנחנו צוחקים, אבל לידה, מצב מאוד קשה. כאבים, היום עושים פדורל, כל מיני דברים, תרגילים, אבל הכאבים הם כאבים. ואנחנו לא היינו עומדים בזה בטוח. ככה מספרים, אני לא יודע, לא התנסיתי. ברוך השם, לא ברוך השם, אל תראה, לא יודע, נסער, לא יודע, בזיון. אבל נשים, צדקניות, הן עומדות, אבל ברגע של הלידה, יש איזה, לא, זה פעם אחרונה, כאבים, אבל אחר כך, יש תאבון של רצון לעוד ילדים, ברוך השם, ויולדים עוד. אז מביאים קורבן חטאת על זה. אז פה להבדיל, אותה יעלה, בשעה שקורעת ללדת, עולה לראש הער, כדי שיפול מנה וימות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, ואני מזמין לנשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה. היא רוצה להרוג את הבן שלה, את הבן, סליחה, את הוולד שלה, והיא עומדת על צוק, והמגמה שזה ייפול וימות. ובדיוק הנשר עובר שם, אוסף אותו ומניח אותו לידה על הצוק. אומרת הגמרא בשם הקדוש ברוך הוא, וילמלא מקדים רגע אחד, או מתאחר רגע אחד, מיד בית. התזמון של הנשר שהוא מופיע שם, בזמן הנכון, ובדיוק הופעת הזריקה של הוולד שאותה יעלה, זה יוצר מציאות שאותה, אותו תינוק, אותו ולד של היעלה, ניצל, הם מביאים לאמא. ממשיכה הגמרא, כי בשם הקדוש ברוך הוא, בין רגע לרגע לא מתחלף לי, בין איוב לאויב. יש פה הבחנה, מה איוב? אתה חושב שהפכת להיות אויב שלי? לא. עוד סיפור נוסף, גם לחדד את הנקודה. חולל איילות תשמור. קודם זה איילה, עכשיו זה איילה. איילה זו רחמת שר. בשעה שקורעת ללדת, אני מזמין את דרכון שמקישה בבית הרחם. איזה נחש כזה, שהוא מקיש את האיילה ברחם שלה בזמן שבאת ללדת. הוא מתרפא הוא ממולדה, וילמלא מקדים רגע אחד, או מאחר רגע אחד, מיד מתה. זאת אומרת, התזמון של הקשת הנחש, וזמן שבדיוק צריך להיות הלידה, כי שם הכל רחם צר, ממה שהיא מקבלת לקישה, היא מתרפה, והתינוק יוצא. התינוק. ממליטה את הוולד, את הוולד. יש תזמון אצל אותה איילה, הרחם של הצר. העובר, העובר. העובר אומרים גם לבאר, ולא... ובלתי, ולד, הוולד לא יכול לצאת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא דרכון, איזה נחש, שהוא מקיש אותה. אז בקשה, מקבלת איזה עקיצה, והיא מתרפה, ואז הוולד יוצא. התזמון, זה אותו יסוד מביא לנו פה, תזמון.
חשוב להסביר לו שאם זה השנייה
לפני
השנייה,
זה היה מוות. זה גם מוות, לה וגם לזה, זה מה שאומר את הגמרא פה. בין רגע לרגע, לא. או... אלמלא, מקדים, אם מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד, מיד מתה. דווקא בתזמון הזה, בנקודה הזאת הספציפית. מטרת המדרשים האלה, לתת לנו את התובנה שלפעמים אתה רואה מעשה שלילי. זריקת הוולד, למשל, או הקיצה של הדרכון, בפני עצמו הוא מעשה שלילי. אבל... ריבונו של עולם, היות והוא משגיח על המערכת עצמה כולה, ואפרופו, לחדד את הדברים שלך, הגמרא קוראת לקרובה, רב שם הקדוש ברוך הוא, כמובן, עומד על אותה יעלה שהיא אכזרית. היא עושה מעשה אכזרי. היא רוצה להמית את הוולד שלה. אבל ריבונו של עולם יודע לתזמן את הדברים, כי בסיטואציה הזאת, הנשר עובר ובדיוק אוסף את הוולד ומביא אותו, או במקרה של הדרכון, הוא עושה מעשה לא טוב. הדרכון כדרכון מקיש. אבל ההקשה שלו היא מצטרפת למכלול שלם שיוצר מציאות חיובית, ובזכות ההקשה שלו הוולד יכול לצאת. או משל שאתם מביא אותו בשם הרב וינר, תמיד אנחנו אומרים, אנחנו דיברת קצת מכניקה קצת לעשר שניות, 15 שניות, אל תיבעלו, דוגמת הגלגל שיניים, סליחה על הציור, אם הייתי צייר לא הייתי פה, אין לי מקצוע, שם אותי אף בית פה. לימדו אותנו במכניקה, בפיזיקה, יש מושג כזה עם כיוון השעון, נכון? שהוא בדרך כלל אל הימין, שור. אתה נסוע לפה. זה הכיוון החיובי שקיים, פונים ימינה. עכשיו, יש לנו פה איזה משהו עקשן, משהו כזה קטן. נגל שיניים קטן. והוא מסתכל על המציאות ואומר, מה אתם עושים? אתם הרים כיוון לשעון? אני מלד בני הנאורים. אני אראה לכם מה זה, אני אלך לפה, נגד כיוון לשעון. אני נגד כיוון לשעון, אני רוצה לעשות מרד. מה היה המרד שלו? הוא עוזר לי או מופיע לי? הוא עושה נגד, זה רוצה לבוא לפה והוא אומר אני אלך דווקא
לך.
בגלל שהוא הולך לפה, הוא גורם לזה ללכת יותר מהר קדימה. זו התובנה שלנו, האמונית. שיש, עכשיו, הגלגל שיניים הקטן, אנחנו נשפוט אותו על זה שהוא עושה מרד, הוא ייתן דין על זה, אנחנו נתייחס אליו בהתאם. נו נו נו, מכות, נבוט, הכל. אבל במבט אמוני כללי, הוא עוזר לכל המערכת לנוע. הוא הקשת הנחש. אנחנו צריכים להיות, אם ככה, אם אני אומר שהוא עוזר, אז בואו נצטרף לפה, נעשה אותו יותר גדול. אנחנו נשאר פה, נחזק את זה, נסתובב פה ימינה, זה תפקידנו. ופה יש מתנדבים, תעזבו אותם. זה בעיה שלהם. אתה מבין את ההבחנה? אנחנו לא מודדים את הרע. אנחנו לא בעד הרע. אבל במבט אמוני, עוד פעם, במבט אמוני אנחנו רואים איך הרע, שהוא במכלול הכולל, הוא יחד מצטרף אל המגמה החיובית. הייתי? קצת קשה לקבל, אני יודע, זה שחור לבן, זה הכי טוב בחיים. האפרואים הם קצת, כן.
אפשר להגיד, הכל דור הוא בונה את הרע גם כן, כדי לקדם את העולם.
ודאי.
זה לא רק שאנחנו משתתפים בזה.
כן.
או מישהו, אנחנו לא יכול לשקול את הרע הזה, את הרע היה טוב. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים את זה במבט פרספקטיבי. זה שאחורה, תסתכל אחורה, יכול להיות, אנחנו רואים את החיובי של הרע. אבל באנושי זה מאוד קשה.
אבל באנושי תפקידנו ללכת לחיוב. ימינה, בלי פוליטיקה כמובן. גלגל שיניים, לחזק אותו, להיות אנשים מוסריים, ערכיים, טובים, גומלי חסדים, מאמינים, כל הדברים של הערכים החיוביים, זה תפקידנו. עכשיו, אנחנו עומדים מבחוץ, ומסתכלים ורואים שיש תופעות שליליות. מה, איך אנחנו לוקחים אותן תופעות שליליות? רק כדי להקפיץ פה עוד כמה אנשים. למשל, יש בסך כפירה. כפירה זה הפך המושג של אמונה, נכון? יונתן, יקירי. זה הפך, הפך, הפך. כפירה. אבל יש חיוב בכפירה. יש חיוב בכפירה? יש חיוב בכפירה, כן, כן. למה? אם לא היו כופרים, לא היו ספרי אמונה. אם לא היו שאלות, לא היו תשובות. למה בעל תשובה כבעל תשובה? כי היו שאלות לפני כן. תפקיד הכפירה, ליצור אמונה יותר גדולה. או בשפתנו, להרוס את האמונה הקטנה, שהיא לא תמיד שלמה, כדי להופיע אמונה עוד יותר גדולה. הלאה, אני יודעת, תדעו מה... אופוזיציה פה, אבל בשמאל.
רק בשביל שלא לבוא את הקלה, מה אני צריך לעשות שאני רואה כופר אבל?
מה צריך לעשות זה כופר? קודם כל, לאהוב אותו.
כי הרמב"ם פה כותב, אפשר להביא...
תביא רמב"ם,
מה
שאתה רוצה, תביא. אני גם אביא. אתה תביא, ספר אני אביא ספר. אנחנו צריכים לראות פה את יונתן, אתה צריך עובר מהלכים. יונתן, אני בשבילך הגלגל שלי עם הקטן, אז אתה יכול להילחם בי חודשי חופשי. בואו נראה את המבט הזה, עד שהוא ימצא לנו את הרמב״ם בספר שנקרא ספר זרעונים. בתוך ספר אורות יש כמה פסקאות שמדברות על העניין של האמונה. אז יש פה משפטים קצת חריפים, אבל אחרי שדיברנו פה, יהיה יותר קל להבין. אומר הרב, אני מכיר בשתי מקומות שונים, אבל בואו נראה. מי שמכיר את התוך שבכפירה, את הבפנים של הכפירה, מצד זה הוא מוצץ את דופשה, הוא מחזירה לשורש קדושתה, הוא מסתכל בעוד קרח הנורא כפור שמיים. מי שהמבט שלו הוא מבט מעמיק, ורואה את הפנים של הכפירה, את הצד הפנימי של הכפירה, ממילא הוא יודע למצוא את הערך היותר עליון. למה אני מתכוון? כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, אתה מתמודד איתה, נלחם בה וכו', אבל מצד שני אתה ממצא את עומק דינה. שמה אומרת הכפירה? האומרת לזנוח טוב המנוחל מאבות בשביל איזה חזון לב חדש? ציונות, סוציאליזם, קומוניזם, שטבנוניזם, דמוקרטיזם, כל האיזמים שאתה רוצה למיניהם. אומר הרב במאמר מוסגר, שיוני קצת יקפוץ עוד פעם, שהוא באמת רעיון תשובה כללי, המרגלים. כל האיזמים עצמם, יש פה פן חיובי מסוים. אבל זה מגמה שבאה לנחול, למחוק את כל המסורת, את כל מה שהיה ישן. אז אם עושים את זה, מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל הקלקול. ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בהריסה עצמה. כי בכל אופן הכפירה הורסת. אבל צריך לדעת, מצד אחד להילחם בה, מצד שני לראות את הנקודה. או נגיד בשפתנו, ספר קצת סיפורים, זה יותר מדי גבוה, אני לא אוהב להיות גבוה, אני משקל כבד, מסדרת לקרקע, סיפורים קצת להחזיק קצת את המוזניים. סיפר פעם, שמעתי שמישהו היה נוכח במשרד, אז אני אתם, הסיפורים אני אוהב להגיד, כלי ראשון או ממי שמעתי. אז בעבון מוגבל ובעבון מוגבל, אבל שמעתי מישהו היה, אמר לי שהוא היה נוכח בלשכה של הרב בר שאול. היה הרב של רחובות. יום אחד הגיע אליו קיבוצניק מקיבוץ גבעת ברנר, לארגן רישום משהו של חתונה. בא אליו אותו אחד, אחרי שהוא גמר את הרישום, אמר לו כבוד הרב, אני רוצה להגיד כמה מילים, אפשר לדבר? אמר לו, אוקיי. ופתח את הפה והתחיל צורות על אלוהים, על הכל, על השואה, כל מה שהיה לו, כמו שאתה פותח פקק שהיה דחוס, והוא מצא את הכותל המערבי, לשפוך את הכל עליו. צורות, 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 צורות. והוא מספר, אותו אחד שהיה שם, הוא מספר, הרב בר שאול, ידי מאוד נינוח, שלב, שומע אותו בשלווה ובנחת, איך מתייחסים לכופר. אחרי שהוא סיים, אומר הרב בר שאול, נשען על השולחן, שם את היד שלו ככה ואמר לו, באלוהים שאתה כופר, גם אני כופר. שמעתם אותה? אתה המצאת איזה אלוהים של שק גוף, הלבשת עליו את הכל. זה לא האלוהים שלי. כשאתה מחפש את הכפירה, הכפירה באה למחוק, אבל היא מוחקת משהו שהרבה פעמים הדתיים מתבלבלים. ואני, יש פסקה שאני אוהב אותה, אני כל הזמן חוזר אליה. כל הזמן היא מנטרה אצלי, ואני מתנצל, היא לפעמים קשה להרבה אנשים, אבל היא מוסברת. אומר הרב, הרב זה הרב קוק. דרך צדיק, זכותו תגן עלינו, אמן. אני קורא, מנסה לקרוא או מנסה למצוא, עד שאני אמצא ייקח לי זמן, אבל ספר שנקרא אורות האמונה, עמוד 48 במהדורה הנוכחית, שנמצאת לפניי, בפסקה מצד ימין למטה, אנחנו נקרא את המילים עצמם, אבל שיבליטו חזק את היחס אל הכפירה, איפה אנחנו עומדים. אומר הרב, יש כפירה שהיא כהודעה. יש כפירה, אדם כופר, אבל הוא מאמין. יש כפירה שהיא כהודעה. והודעה שהיא ככפירה. אדם אומר, אני מאמין, והוא כופר. יונתן, יכול להיות. עוד שמת עליי איזה כיסא לראש?
צ'ימיגי.
אז הרב קוק מבין שהתבלבלנו, אז הוא מסביר לנו. רוני, איך הוא מסביר לנו? כיצד? איך ייתכן דבר כזה? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. יונתן יעשה לו וי, חבק אותו, אשריך, אנחנו מאמינים, תלכות איתו ביחד. הוא מאמין בתורה מן השמיים. רגע, 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 לא סיימתי, נהיה תחבקו אותו גם אחר כך. הוא מאמין, הוא עוקד איתך, אנחנו מאמינים למאמינים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. זה השמיים שלו, זה האלוהים שלו, הגובה הזה. הוא מאמין בזה. בגובה התקרה. אלוהים זקן כזה בשמיים, עם מקל ושוט וסוכריה, והוא מגושם כזה וכל מיני דברים כאלה, בזה הוא מאמין. אומר הרב, זה כפירה. זה הודעה שהיא ככפירה. עכשיו שים לב למשפט ההפוך. וכפירה שהיא כהודעה כצד. כופר אדם בתורה מן השמיים. הוא אומר, אני לא מאמין בתורה מן השמיים. יונתן, מיד, מסנך השם אסנה, לא, תתחיל להריץ את כל הפסוקים שבאת הרמב״ם, הכל, הלכות זה, דורות, תתחיל להריץ. תעשב, מיד, אין לך... מותק, ברוך השם, בעזה, מה שעשו המחבלים, הם מה הם עושים? הם מנסים לראות בנו כדי שנכנס פנימה. ואז יש להם שם מטענים, בעיצים, בסוסים, בכל מיני דברים. אבל ברוך השם, השתבח שמך בזכות הקדוש ברוך הוא, והחוכמה שכתבה בחיילי צה"ל, במפקדים וכו', לא היה, שתי אירועים, ואמרו עכשיו, חמישה וחמישה נדמה לי, שלשום זה היה, פה, מישהו גר פה בשכונה, אחד המגדים. ואז היה, ניסו לתקרית של מחבלים, באו עם סוסים, חומר נפץ, מסעיות, מלא דברים. הגיעו לגדר, ורצו למשוך את החיילים פנימה, לתוך הזה, והם היו חוטפים, עושים דברים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הם מסוקים, טטטטטטטן, הורידו את כולם, הלכו פנימה, הרגו את כולם, מי שהיה שם באזור, ונגמר. צריך מאוד מאוד להיזהר שאתה לא נמשך לכיוון שלילי. חוכמה. אז אתה עומד עם ארטילריה, נעשה עכשיו בום, לתת. חשוב, סוף מעשה מחשבה תחילה. כופר אדם בתורה מן השמיים, אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות אבל ותום. במה הוא כופר? הוא כופר בתורה מן השמיים שדתי אמר לו. אבל דתי כזה הראשון. אבל איזה האלוהים שלך, אני לא מאמין בו. איך אתה מדבר? אבל גם הרב בעל שאול אמר את זה, וגם אני אומר את זה, אבל יש לי להסתמך על גדולים. ברגע שאתה לוקח את התובנות האמוניות למקומות שליליים, או להתנהגויות שליליות, אז אני אומר, זה לא האלוהים שלי, אולי האמונה שלי. אז אני כופר, אבל אני מאמין. כנראה גם אותו אחד. ומצד שני, אותו אחד שאומר, אני מאמין.
אני כופר, אבל אני מאמין. אני לא מבין אתה יכול להגיד את זה.
אני כופר באלוהים הזה. יפה. משל למה הדבר דומה? אתה צודק, אתה לא היית פה עם רבי עקיבא. הנחזור רבי עקיבא. משלים אתם רוצים, דוגמאות. כדי, אמרתי לכם, אני אצלי באוויר, הכל בקרקע. אפשר להגן את זה בכתובים, אבל בסיפורים. משמאלי, ממנכם, למי שעומד בזווית הזאת, יש בניין, חמש קומות, שש קומות, יפה, בניין גדול.
אה?
לא, לא, שנייה, לא, לא, לא רואה, לא רואה, לא רואה. לא רואה. יש פה בניין. לפני שהיה פה בניין, היה פה בית חד קומתי, קשתות, חד קומתי, ופה היו עשבים, קוצים, מסביבו. אנחנו, ככה באנו למכון מאיר, מי שפה היה שם בסוף, מכירים את המכון הזה, אתם לא מכירים, בניין פשוט. יום אחד מגיע לפה, שופל, טרקטורים, פטישים, שברו את הבית, הרסו את הבית. בשפתנו נקרא לזה חורבן, כפירה, מה שתגיד. כן? מה שהרס, חורבן, כפירה, אותם מושגים. שנייה, שנייה, שנייה. אני הורס בית כרגע. הורס בית. אנחנו התעצבנו, תמיד שהיינו פה, בית יפה, עם קשתות יפות, נחמד מאוד. בצד עמדו שלושה אנשים. מחייכים! כל מכה של הטרקטור, מבסוטים. מה מבסוטים? הקבלן, האדריכל והמהנדס. כל אחד סופר את מה שהוא צריך. כל מכה, יותר מבסוט. אנחנו יותר עצובים. אם ניקח את משל הבניין וההרס והחורבן, אדם שצופה מן הצד ורואה את החורבן של הבית הקטן הזה, הוא רואה חורבן. בשפתנו, בנמשל, רואה כפירה. אבל החורבן מגמתו שיבנה משהו עוד יותר גדול. אתה מבין? יוצא שהחורבן של הבית, של הבית האחת קומתי שהיה, הוא למעשה הבניין עצמו של הגדול. ויותר מזה, הבית הקטן מעכב את הגדול מלקום. כי אם הוא קיים, הוא לא יכול לקום. אז המהנדס והאדריכל והקבלן, תראה, אני מוכן לשמוע את ההסתייגות שלך, כשהם ראו את החורבן, הם שמחו, כי הם הבינו שהבניין מתחיל לקום. בעצם החורבן. זאת אומרת, כשיש לך אמונה שהיא קטנה, ובאה כפירה להרוס את, 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 את האמונה הזאת, מגמתה שתופיע אמונה יותר גדולה, לא בגובה התקרה, באידיאל יותר גדול, שזאת האמת. והרבה אנשים מחזיקים באמונה קטנה. אם היה לי זמן עכשיו, אני אספר לכם סיפור.
למה קטנה, רבני? למה אמונה של סבתא היא קטנה?
לא של סבתא.
לא.
אתה יודע מה? בוא, יש לי שתי דקות, סיפור אישי. אספר לכם, אני אספר אותו הרבה פעמים פה בזה, אבל פה הרבה פסוקים חדשים. אספר לכם, שרי הרב, היה לי אח, היה גר באילת ונפטר. הטרגדיה מאוד משפחתית, מאוד קשה, סיבות לא נפל מסולה וכו'. אני מקצר מצד הזמן, לא מצד ה... הבן שלו, בחור צעיר, אילתי, בחיוב אני אומר, בחור, צניחות חופשיות, מפרסיות, אופנועים, בחור חי, לא עבריין, לא שלי, לא סמים, לא כלום, לא סיגריות, טיפוס חיובי, אבל אוהב, בשפתנו אוהב את החיים. אוהב, אבל ממש אין, זה במדריך צניחות חופשיות, אבא נבחרת אילת בצניחות חופשיות, הכל. הוא נפל מסולם, הביא אותו לטיפול נמרץ, ברגע שהוא נפל, אז הזיקו אותו והוא הגיע לטיפול נמרץ, ובסוף צער הרב הוא נפטר אחי. ואז, טוב, הגענו לזה, חיכינו להלוויה. הוא הגיע לשם, ישבתי, הוא הגיע, נכנס הביתה, ניגש אליו אחד האחים שלי, אומר לו, אילן, קח כיפה. קח כיפה. הוא היה בלי כיפה. אמר, אין אלוהים! אם היה אלוהים, היה מציל את אבא שלי. כשאבא שלי היה טיפול נמרץ, אמרתי, אלוהים, תציל את אבא שלי, אני אחזור בתשובה. והוא עצר כזה בהתרסה כלפיי. כי אני נציג אלוקים עלי אדמות והמשפחתי. אני אעשה לך. סגן... שתקתי. לא דיברתי מילה, אל תרצה אדם שאת כעסו, לא בשעה שמתו מונח לפניו. לא דיברתי כלום, אבל זה היה מופנה אליי. כי הוא ראה את הדוס שלו, את הדוס שלו, את הדוד שלו. הייתה הלוויה, נגמרה הלוויה. הוא היה, הוא בן יחיד, יש לו עוד ארבע אחיות, אבל הוא היחידי שיכול להגיד קדיש. סדתיים, בנות לא מות קדיש. תגיד לי תפילת מנחה. תגיד לי תפילת מנחה. אבל איפה הבן? אין לי שיגיד קדיש. פונים לנציג אלוקים, על האדמות. איפה אילן? תביא אותו, שיגיד קדיש. מסתכל אין, מסתכל בבית אין, יוצא החוצה אין. מסתכל למינה, רואה איזה עשרות מטרים, יושב עם אחותו, החוק שם. ניגשתי אליו. אמרתי לו, אילן, שכח תפילת מנחה, אם אתה רוצה, אתה בוא להגיד קדיש על אבא שלך. אז הוא צעק עליי עוד פעם. אני אמרתי לך שאין אלוהים. לכן אני אומר שבפעם השונה זה היה מופנה כלפיי. אני אמרתי לך שאין אלוהים. מה אלוהים הציל את אבא שלי? חזר על הסיפור עוד פעם. אמרתי לו, אילן, באלוהים הזה אני כופר. ככה אמרתי לו. אמרתי לו, אני כופר. מה זה אלוהים של כספומט? אתה דוחף לו כרטיס, מוציא לך משהו? אל תתפלל! והלכתי. רדף אחריי, פלל, אמר קדיש, אמר הכל. אם ניקח אותו באמירות שלו, אמירות כפרניות. אבל אמירות כפרניות של אמונה שהיא לא נכונה. מה, אתה קובע לקדוש ברוך הוא מה לעשות? אתה נותן לו, קח שוחד, אני אחזור בתשובה, תן לי את אבא שלי. למה אבא שלך נפטר? אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אנחנו עושים את שלנו. ולכאורה זה משהו אמוני, אני אחזור בתשובה. אבל זה לא אמוני, זה לא שלם. אז זה כפירה, זה מנסה הודעה, אבל היא כפירה. הוא יכולה אומר, אלוהים, אני אחזור בתשובה, תציל את אבא שלי. אז זה אמונה. זה אמונה. ולא יצא את אבא שלו, אז אין אלוהים. כי האמונה הקודמת הראשונה לא הייתה נכונה. אני, בואו שלא, אני אחזור בתשובה, לא בגלל אבא שלי. כי צריך לחזור בתשובה. אני לא מתנה את זה בשום דבר. כי אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אני מאמין באלוקים, בריבונו של עולם, והכל, אני אחזור בתשובה, אני צריך לחזור בתשובה. אנחנו גם נתפלל שאבא שלי יהיה בריא וינצל והכל. כי בגלל שהוא הלך באמונה הקודמת, שהייתה נראית לכאורה האמונה הנכונה, חכמה, אני לא כופר, אין אלוהים כזה. כי אלוהים לא עשה את מה שעשיתי. אני ביקשתי ממנו משהו, לא עשה לי. בוא נמחוק אותו. יוצא שהאמונה הראשונה הייתה אמונה קטנה. אז זה שהוא כפר בה, הביא אותו לאמונה יותר גדולה אחר כך. כי אני לא מאמין באלוהים הזה, אגיד שאני כופר. אני לא מאמין באלוהים כזה. לא מאמין בו. אז אני כופר, נכון? כדי להגיע לאמונה יותר גדולה, שהאלוהים שלי זה לא אלוהים כזה. אני חייב לעצור, אני מתנצל, אבל... עצור פה.